Tranquility Base here. The Eagle has landed.
עושים היסטוריה עם רן לוי.
הפרק הזה הוא יהיה קצת שונה מהרגיל. הפעם אני בחרתי להקריא פרק והקדמה מתוך ספר שכתבתי שהתפרסם בספריית מעריב בשם פרפטום מובילה. הוא עוסק בהיסטוריה של מכונות של תנועה מתמדת, סוג של מכונות שניסו להמציא אותן כבר למעלה מאלף שנים, ואני חושב שזה נושא מאוד מעניין וכולל המון מדע והיסטוריה של המדע וגם סיפורים אנושיים יפהפיים מהסוג שאני אוהב לספר בתוכנית הזו. אני מניח שאתם תשמעו בקול שלי שאני מדבר בטון של אולי קצת הקראה, וזה באמת מכיוון שאני פה מקריא מהדף, אבל אני מקווה שאתם תהנו בכל זאת מהפרק ושהנושא ינעם לאוזניכם. אז האזנה נעימה. פרפטום מובילה, מאת רן לוי, הוצאת ספריית מעריב. הקדמה. מכלום, שום דבר לא נוצר. אנקסגורס, פילוסוף יווני, 500 לפני הספירה. ובכן, מהי פרפטום מובילה? בתרגום מלטינית, פרפטום מובילה היא דבר מה הנתון בתנועה נצחית, ובדרך כלל בא לתאר מכונה שמהרגע שתתחיל לנוע, תמשיך לעשות כן לנצח. יתר על כן, המכונה צריכה לא רק להמשיך לנוע עד לאין קץ, עליה לעשות כן ללא צורך בהשקעה נוספת של אנרגיה. למעשה, כדי להיחשב לפרפטום מובילה מועילה, מכונה שכזו צריכה לבצע עבודה של ממש, כזו שתביא תועלת. משמע, עליה לפעול ללא השקעה של אנרגיה חיצונית, וגם לייצר אנרגיה משל עצמה. אך כל סטודנט למדעים מדויקים לומד, פחות או יותר מהקורס הראשון באוניברסיטה, שאנרגיה אינה מופיעה יש מאין. החוק הראשון והחוק השני של התרמודינמיקה, המקובלים על הממסד המדעי של ימינו, פוסלים לחלוטין את אפשרות קיומן של מכונות פרפטום מובילה. נדמה כי הפרפטום מובילה שייכת לעולמם הקסום של לפיות והשדים, וממבט ראשון נראה כאילו אין סיבה של ממש לעסוק בנושא. אך במסגרת התעניינותי בצדדים הפחות שגרתיים של מקצוע ההנדסה, התחבר לי שישנם מאות ואלפי ממציאים ברחבי העולם שעדיין מנסים לבנות את המכונות הבלתי אפשריות האלה. הפורומים ברשת האינטרנט שוקקים חיים. אלפים רבים של דיונים ואתרים רבים מקדישים עמודי תוכן מלאים לנושא הלא רלוונטי כביכול. הגילוי השני שהפתיע אותי היה עוצמת הרגשות המעורבים בעניין. התומכים בפרפטום מובילה והמתנגדים לה מנהלים ויכוח סוער, המגיע לעתים קרובות עד כדי הכפשות והטלות רפש הדדיות. ניתן להשוות את הרגש המעורב בסכסוך לוויכוח שבין תומכי האבולוציה למאמינים בבריאה האלוהית, ובהבדל אחד, הוויכוח על האפשרות לתנועה נצחית עתיק בהרבה, לפחות ב-300 שנה, אם לא יותר. מה מביא ממציאים ומדענים, אנשים מאופקים על פי רוב, להפגנת רגשות כועזה, זלזול בוטה בדעותיהם של אחרים, ואמונה כמו דתית בצדקתם? המדע שמאחורי המכונה. דברי ימי המדע מלאים בהתנגשויות בין תיאוריות מנוגדות. מוצא האדם, מקומו של כדור הארץ ביקום, וכדור הארץ העגול לעומת כדור הארץ השטוח, הן רק דוגמאות בודדות. למחלוקות אלה יש תפקיד חשוב בהתפתחות המדע. הן מפרות את המדענים, וגורמות להם לעמול קשה יותר בביסוס טענותיהם או בהפרחת טענות יריביהם. גם המחלוקת על האפשרות לבנות פרפטום מובילה תרמה באופן דומה לידע המדעי. אנשי מדע חשובים ובולטים, מליאונרדו דה וינצ'י במאה ה-15 ועד ריצ'רד פיינמן במאה ה-20, תרמו את חלקם במשך השנים. חשוב לדעת שחלק ניכר מהמחפשים אחר פרפטום מובילה לא היו טיפשים כלל. אדרבה, חלק מההמצאות הן לא פחות מגאוניות, אם בפשטות האלגנטית ואם במורכבות מדהימה. אף שההמצאות האלה מסתמכות על חוקי טבע שגויים, לא נפגמת ההנאה שניתן לשאוב מהבנתן. אחרי הכל, גם ציוריו הבלתי אפשריים של אשר, המתארים בין השאר מים זורמים במעלה מפל, מדרגות עולות שהן גם מדרגות יורדות, בלתי הגיונים בעליל, ועדיין רבים נהנים להתבונן בהם שוב ושוב. בסופו של דבר, נדמה כי המתנגדים לפרפטום מובילה יצאו כשידם על העליונה, אך לא לפני שנעשו צעדים ענקיים במכניקה, בתרמודינמיקה ובתורת החשמל. כדי להוכיח שאכן בלתי אפשרי לבנות מכונה של תנועה נצחית, היה צורך לשכלל את התיאוריות, להעמיק את הידע ולסגור פרצות קטנות בהגדרות של חוקי הטבע. נצח. לפני שנצלול אל תוך הסיפור עצמו, כדאי להבהיר בכמה משפטים למה בדיוק הכוונה במכונה של תנועה נצחית. בסופו של דבר, נצח הוא מושג לא פשוט. לכל אחד יש תחושה אחרת לגבי הזמן החולף. כשנהנים, הזמן רץ, אבל במשרד, השעון ממש זוחל משנייה לשנייה. מנקודת מבטו של פרפר, יומיים הם זמן ארוך כנצח, אך מבחינת עץ סקויה, 70 שנה חולפות כהרף עין. כשמדברים על מכונה שתפעל לנצח, יש להשתחרר מהתחושה הסובייקטיבית האנושית לגבי הזמן. נניח שבנינו מכונה שאכן לא תפסיק לפעול לעולם. האם היא באמת יכולה לעבוד לנצח? לא. בעוד 5 מיליארדי שנים, השמש שלנו תהפוך אולי לענק אדום, תתנפח ותשרוף כל גרגיר על כדור הארץ. המכונה שלנו תושמד, יחד עם כל היצורים החיים, אם יהיו כאלה, על הפלנטה. כדי ליצור מכונה שתוכל לפעול לנצח, במובן המילולי של ההגדרה, יש להתגבר לא רק על חוקי הפיזיקה, אלא גם על בעיות פעוטות כמו סוף העולם. בספר זה בחרתי שלא להתייחס למימד הזמן באופן ישיר. אין זה משנה אם המכונה יכולה לעבוד 100 שנים או 100,000 שנים. בחרתי להתייחס לעיקרון בלבד. לעצם הרעיון שניתן לתכנן מכונה שתיאורטית יכולה להמשיך ולבצע עבודה לעד, ללא השקעת אנרגיה חיצונית. כדאי גם להתייחס למילה מכונה. כאן אני מתכוון למכונה במובן הרחב ביותר. כל דבר שניתן להמציא ולבנות כדי שיבצע פעולה כלשהי. גם תנועה משמשת כאן במובן של פעולה ולא כתזוזה של עצם ממש. מכונות פרפטום מובילה הומצאו באלפי גרסאות וצורות שונות, ממפלצות מתכת השוקלות טונות רבות ועד רכיבים אלקטרונים זערוריים שבהם אין כלל חלקים נעים במובן הרגיל של המילה. חלקן פעלו במשך שנים וחלקן לא פעלו כלל. לכל המכונות יש מכנה משותף אחד. כולן כשלו בניסיון להיות פרפטום מובילה אמיתית. הכוח המניע. למדענים ומהנדסים נוצרה תדמית של אנשים שקטים, תרבותיים, סגפניים משהו. חייהם מוקדשים לקדמה, להרחבת הידע האנושי וליצירת עתיד טוב יותר לאנושות. מטרה זו היא סיבה מספקת לנסות ולמצוא דרך לתכנן מכונה שתפתור את המין האנושי אחת ולתמיד מהצורך במקורות אנרגיה. ללא כורח זה אין צורך לשרוף נפט כדי להניע מכוניות. אין צורך בתחנות כוח זוללות פחם כדי להאיר את בתינו וכדומה. אבל ספק אם הרצון להטיב עם האנושות הוא מניע חזק מספיק. ההיסטוריה מלמדת אותנו שהאדם מוצלח במיוחד בעיקר כשהעניינים נוגעים בו אישית. גם במקרה של פרפטום מובילה, רוב רובם של הממציאים שאפו לקדם בעיקר את האינטרסים האישיים שלהם, מי על ידי צבירת הון ומי על ידי רכישת כוח והשפעה. לעתים קרובות הדגישו הממציאים כיצד יכולה המצאתם לשפר את מצבו של המין האנושי ולהביא לעתיד טוב יותר לכלל האנושות. אך רק לעתים נדירות הם לא ניסו לרשום פטנט על התכנון, או הסכימו לשתף את העולם בתגליתם. על ידי התחקות אחר דרכה המפותלת של הפרפטום מובילה, לאורך ההיסטוריה, אפשר לשפוך אור על צדדים אחרים, אפלים יותר או פחות, באופיים של מדענים, מהנדסים וממציאים. במידה רבה, סיפורנו הוא סיפורם של הצדדים השונים בנפש האדם, הטוב והרע, הרמייה והפתיות, האינטרס העצמי והפילנטרופיות וכל מה שביניהם. ובסופו של דבר, פרפטום מובילה הוא סיפורו של חלום. חלומם המשותף של עשרות אלפי מהנדסים, ממציאים ומדענים, במשך מאות ואלפי שנות היסטוריה. במידה רבה, זה גם חלומם של אנשי עסקים שביקשו עושר מהיר, ונוכלים שידעו כיצד למכור להם את אותו החלום. אבל ישנם גם חלומות שמתגשמים. בדורנו, רבים הם הרעיונות שנראו פעם כמדע בדיוני וכעת הם מציאות יומיומית. מי יודע, אולי גם הפרפטום מובילה תמשיך לנוע. תערובת הגזים המופלאה של מר פאף. שיטת פיינמן לפתרון בעיות בפיזיקה. 1. כתוב את הבעיה על נייר. 2. חשוב על הבעיה חזק חזק. 3. כתוב את הפתרון. מורי גלמן על ריצ'רד פיינמן. חלק מהקוראים מניחים אולי שהסיבה העיקרית לכך שמכונות פרפטום מובילה היו פופולריות ביותר במאות שעברו, היא שהמדע באותם הימים לא היה מפותח דיו. רוב המדענים נטו לשלול את רעיון הפרפטום מובילה, אך עד שנוסח חוק שימור האנרגיה והתגלו עקרונות הטרמודינמיקה, הם התקשו להציג טיעונים מנומקים ומשכנעים בעד עמדתם. אף שיש מידה רבה של אמת במשפט האחרון, סיפורו של ג'וזף פאף בא להראות לנו שרעיון הפרפטום מובילה לא היה מוגבל רק לעבר הרחוק. פאף החל לעבוד על המצאתו בשנות ה-60 של המאה ה-20, ופועלו מסתרע עד תחילת שנות ה-90. זאת ועוד, פאף הצליח לגייס כספים בהיקפים שגימדו את מרבית ממציאי הפרפטום מובילה לפני זמנו, אשר פעלו בתקופה שבה הציבור היה לכאורה משכיל פחות. סיפורו של ג'וזף פאף הוא סיפור על מלחמה. פאף נלחם כל חייו כדי לקדם את המצאתו, ואף הצליח לשכנע לא מעט אנשים מצדקתו. אבל בסופו של דבר, האויב הגדול ביותר של פאף היה הוא עצמו. פאף עשה הכל בגדול, הוא חלם בגדול, בנה בגדול, גלגל כספים בגדול, ונלחם ראש בראש מול אחד הגאונים הגדולים שקמו לאנושות במאה ה-20. זוכה פרס הנובל והאיש שפתר את תעלומת התפוצצותה של מעבורת החלל צ'לנג'ר בכוחות עצמו, פרופסור ריצ'רד פיינמן. וכשג'וזף פאף פישל, גם את זה הוא עשה בגדול. הסיפור שלפנינו יוצא דופן גם בכך שזהו אחד המקרים הבודדים שבו צופה תמים קיפח את חייו על מזבח חלום הפרפטום מובילה. לחתוך את הגלים. ג'וזף פאף נולד ב-1933 בהונגריה. כבר כילד ניתן היה להבחין בחושיו הטכניים המפותחים. הוא התגייס לצבא ההונגרי, הצטרף לחיל האוויר והיה טייס מוכשר. פאף גדל בצל המשטר הקומוניסטי שהשליט ברית המועצות על מדינות מזרח אירופה. אף שלא הציג אף מסמך רשמי שמוכיח זאת, פאף סיפר שלאחר שירותו הצבאי עבד במתקן גרעיני סודי ביותר שהקימה ברית המועצות על אדמת הונגריה. הוא סירב לגלות על מה עבד בכור הגרעיני ולאילו טכנולוגיות נחשף בעודו שם. הוא רק היה מוכן לגלות ששם החליט להקדיש את ימיו כדי למצוא מקור אנרגיה זול ולא מזהם למען האנושות. במהלך אותה התקופה עלה במוחו רעיון כיצד יוכל לממש מקור אנרגיה כזה. הוא החליט שלא לעבוד על המצאתו כדי שלא לגרום למעסיקיו לחשוד בו שהוא מרגל. ב-1956 פרצה בהונגריה מחאה נגד המשטר הקומוניסטי. בתחילה הסכימה ברית המועצות לאפשר הקלות מסוימות בהגבלות על זכויות האדם במדינה. אך כשהחליט ההונגרים לפרוש מברית ורשה, החליטה ברית המועצות שזה כבר מוגזם. טנקים סובייטים נכנסו לבודפסט, והמחאה הושתקה במהירות. רבים עזבו את הונגריה למערב, וג'וזף פאף היה אחד מאותם מאות אלפים שהחליטו לפתוח בחיים חדשים. הוא נחת בקנדה, בעיר מונטריאול, והחל בניסיונותיו להגשים את חלומו ולפתח מקור אנרגיה זול ונקי. אחד מחבריו של פאף הסכים להשאיל את מחסן ביתו לצורך הפרויקט, והממציא החל לעבוד בחשאיות גמורה. אפילו על אשתו נאסר לדעת דבר. מקריו של פאף הכירו את אופיו ואת החשדנות הטבעית שלו, וידעו גם על חששו מפני מי שראה כאויביו הגדולים, הסובייטים. הממציא לא היה מוכן לקחת את הסיכון שהשמועה בדבר הטכנולוגיה שעליה הוא עובד תגיע לאוזני המעצמה האדומה. הוא היה משוכנע שאם יבינו הרוסים שהוא מפתח את המצאתו על סמך מידע שרכש בזמן שעבד בקור, ימיו ספורים. באוגוסט 1966 החליט פאף לשבור את שתיקתו בפעם הראשונה. אל מול מצלמות הטלוויזיה הקנדיות חשף את ההמצאה שעליה עבד במשך חודשים ארוכים. הצוללת המהירה ביותר שתוכננה אי פעם. למעשה, לא הייתה זו רק הצוללת המהירה ביותר, כי אם כלי השייט המהיר ביותר מעל או מתחת לפני הים. בעוד שכלי שייט רגיל עשוי להגיע למהירות של כ-35 קשרים, כ-70 כמש, פאף הציר כי הצוללת שפיתח תחתוך את הגלים במהירות של 300 קשרים, 600 כמש ויותר. הפלגה במהירות שכזו תאפשר לצוללת לחצות את האוקיינוס האטלנטי בתוך שעות, במקום שבועות או ימים. בפני כלי התקשורת הצמאים למידע הציג הממציא את כלי השייט החדש. גופה המאורך של הצוללת ותווי החלקים הרשימו את העיתונאים כאילו נלקחו הישר מתוך סרט של ג'יימס בונד. פאף סירב לענות על מבול השאלות שהוצקו בפניו. הוא לא הסכים לחשוף דבר על דרך ההנאה ומקור האנרגיה של הצוללת הייחודית. כשהקשו העיתונאים הסקרנים בשאלות רבות, אמר רק שהצוללת חווה את מהירותה לתופעה שכינה סופר קוויטציה, אך לא סיפק הסברים נוספים. זמן קצר בלבד לאחר הרעיונות שהעניק בתקשורת, הוא נעלם במפתיע. מספר ימים לאחר שנעלם פאף, גילו אותו כוחות ההצלה הצרפתיים, כשהוא צף בתוך סירת הצלה קטנה אל מול חופי העיירה הקטנה ברס. הסיפור ששמעו ממנו אנשי ההצלה היה מוזר ביותר. פאף סיפר להם שיצא מחופי נובה סקוטיה שבקנדה להפלגת הבחורה בצוללת שהמציא. ההפלגה ערכה קצת פחות מ-13 שעות, וקילומטרים ספורים לפני שהגיע לחופי צרפת, הוא גילה בצוללת תקלה טכנית אשר אימה להטביע אותה. פאף עמד בפני התלבטות קשה. הוא היה יכול להזעיק עזרה באמצעות מכשיר הקשר ולהציל את כלי השייט אשר שוויו עשוי להגיע למיליונים רבים של דולרים, אך מנגד עמד הסיכון שקריאה לעזרה בתדרי ההצלה הבינלאומיים תחיש לאזור את הצי הרוסי. בסופו של דבר הכריע חששו של פאף מפני זרועה הארוכה של אמא רוסיה את הקף, והוא החליט להטביע אותה. למציליו הצרפתיים סיפר כי הוא צף באוקיינוס האטלנטי כבר כמה ימים וממתין לחילוץ. כלי התקשורת העניקו לפאף תשומת לב רבה, אבל סירבו להשתכנע באמיתות סיפורו. מדוע, שאלו העיתונים, החליט פאף לצאת להפלגה מבלי לידע איש? נדמה שאפילו אשתו לא ידע על התוכניות של בעלה. מי שבושש לחזור הביתה לאחר זמן מה, דיווחה האישה המודאגת לרשויות על העלמותו של פאף. מדוע לקח את הצוללת בהפלגת הבכורה שלה לעשות את המסלול הטרנס-אטלנטי מבלי שניסה אותה ולו פעם אחת מול חופי קנדה? גם עדותם של מחלציו הצרפתיים שהעידו שפאף לא נראה כמו מי שבילה מספר ימים במים אחרי שנמלט מספינת תרופה לא סייעה לו. הסיפור כולו הדיף ניחוחות עזים של חוסר אמינות. בעקבות הביקורת שהעלתה העיתונות, פתחה משטרת קנדה בחקירה. בתוך ימים ספורים העלתה החקירה כי אדם הדומה באופן מחשיד לג'וזף פאף ומחזיק בדרכונו, עלה על טיסה ממונטריאול לפריז. בנוסף, בכיס מעילו של פאף התגלו שיריות מכרטיס רכבת בקו פריז ברס, שמול חופיה התגלה פאף צף. האם היה הסיפור כולו רק תעלול פרסומי ותו לא? פאף מילא פיו מים, הוא סירב להגיב על טענותיהם של אלו שקראו לו רמאי. זאת ועוד, הוא אף הוציא לאור ספר שכתב, ושמו הצוללת המהירה ביותר, ובו פירט יותר על המצאתו. הייתה או לא הייתה? המעניין הוא שטכנולוגיית הסופר-קוויטציה אינה המצאה מופרכת כלל. הרעיון שעומד מאחורי טכנולוגיית ההנאה הימית הזו הוא יצירת בועת אוויר סביב הצוללת בזמן ההפלגה, בועה המכסה את כל גוף הצוללת פרט למדחפים שבערכיתיים. הדרכים ליצירת אותה בועת אוויר אינן פשוטות כלל, אך ברגע שנוצר אותו כיס אוויר, יכול כלי השייט לפתח מהירויות אדירות, ממש כפי שטען פף ברעיונות המוקדמים. את המהירות הגבוהה חווה הצוללת לכך שהאוויר מפעיל הרבה פחות חיכוך על גוף כלי השייט מאשר מים זורמים, שכן בכלי שייט רגיל חלק גדול מכוח הדחיפה שמייצר המדחף מתבזבז על דחיקת המים שמצטברים בקדמת הספינה. אבל האתגרים שמציבה הסופר קוויטציה בפני המהנדסים לא מסתיימים בקושי שביצירת בועת האוויר. לשמירה על יציבות כיס האוויר בזמן ההפלגה נודעת חשיבות עליונה, שכן אם יתמוטט כיס האוויר פתאום, תמצא הצוללת את עצמה מתרסקת לתוך קיר מים במהירות של כמה מאות קילומטרים בשעה. השמירה על יציבות בועת האוויר קשה במיוחד בזמן שכלי השייט מבצע פנייה תוך כדי ההפלגה. הצבאות של ממשלות ארצות הברית, ובמיוחד ברית המועצות, השקיעו משאבים רבים בפיתוח ספינות וכלי נשק המבוססים על סופר-קוויטציה. הרוסים אף הצליחו לייצר טורפדו ימי אולטרה מהיר שכזה, אך הניסויים המעשיים בנשק זה בוצעו בשנת 1977, למעלה מעשור אחרי שפאף הצהיר שמצא פתרון לאתגר ההנדסי המורכב. מאז ועד היום, עם זאת, לא נרשמו פריצות דרך, ויישומים מעשיים של טכנולוגיית הסופר-קוויטציה הם מועטים, אם בכלל. מנוע מהפכני. מבחינת ג'וזף פאף, סיפור הצוללת היה בקושי ההתחלה לקריירה משונה הרבה יותר. שנתיים לאחר ההפלגה לצרפת, ארז פאף את בני משפחתו ומיטלטליו ועבר ללוס אנג'לס שבקליפורניה. במחסן של ביתו החדש החל לעבוד על פרויקט חשאי נוסף. ב-1968 שמע דון רוזר, קבלן בנייה מקומי, על ג'וזף פאף. חבר משותף, אף הוא מהגר מהונגריה, הפגיש בין השתיים לארוחת ערב בביתו. בין נגיסה לנגיסה סיפר פאף לרוזר על הצוללת שהמציא ואף הראה לו את הספר שכתב. רוזר גילה התעניינות כנה בהמצאותיו של פאף, ועלה הסכים לשתף אותו בסוד הפיתוח החדש שעליו עבד. הוא לקח את רוזר אל ביתו, ושם הדגים בפניו את המצאתו החדשה, המבוססת על עיקרון מדעי לא מוכר, המצאה אשר עשויה להשפיע על עולם התחבורה כפי שלא השפיע אף המצאה מאז מנוע בנזין. במחסן שבביתו הציג פאף בפני רוזר מנוע מכונית שגרתי, אם כי משופץ מהיסוד. מנוע בנזין רגיל, כזה שמותקן כמעט בכל מכונית, יונק דלק מתוך מיכל. דלק זה מוזרם לתא הבערה במנוע, ושם הוא מתערבב עם אוויר טרי שיגיע מבחוץ. ניצוץ חשמלי זעיר מפוצץ את התערובת הדליקה, וכל הגזים המשומשים שנוצרו עקב הבערה עוזבים את המנוע דרך צינור הפלטה, האקזוז, כדי לפנות מקום לתערובת החדשה. השיפוט שעשה פאף במנוע שינה את התמונה הזו לחלוטין. מערכות הזרקת הדלק ופליטת הגזים של המנוע הוסרו, ובמקומן הרכיב ממציא תוספת שאפשרה לגזים שבתוכו לנוע במעגל סגור. משמע, ללא כניסת דלק ואוויר טרם מבחוץ, או פליטה של תערובת משומשת בתום הבערה. אך החדשנות האמיתית שבהמצאה לא הייתה במבנה המנוע, אלא בתערובת ייחודית של גזים, אשר מחליפה למעשה את הבנזין כדלק שבתוך המנוע. הייחודיות של תערובת הגזים שהמציא פאף מתבטאת בשתי תכונות מרכזיות. הראשונה, היא תחולת האנרגיה העצומה של התערובת, שהופכת אותה לחומר נפיץ מעין כמוהו. האנרגיה המשתחררת בעת הפיצוץ היא עצומה, מעל ומעבר לכל מה שמנוע בנזין רגיל מסוגל להפיק. התכונה השנייה מהפכנית אפילו יותר. בתום הפיצוץ חוזרת התערובת מעצמה למצבה ההתחלתי, משמע לאחר ששחררה כמות אנרגיה גבוהה לצורך הנעת המנוע, הגזים חוזרים למצב המאפשר להם לשחרר את אותה כמות האנרגיה במחזור הבא. אין צורך לתדלק את המנוע בגזים חדשים, אותם גזים עוברים בתוכו במעגל סגור. הנוסחה ליצירת תערובת הגזים הייתה סודית ביותר כמובן. פאף היה מוכן לספר לרוזר פרטים כלליים בלבד. היא מכילה כמויות שונות של הגזים נאון, ארגון, קריפטון, קסנון ועוד. גזים השייכים כולם לקבוצת יסודות המכונה גזים אציליים. גזים אלו נמצאים בתוך המנוע יחד עם כמויות זהירות של חומר רדיו-אקטיבי בשדה מגנטי חזק ומוצתים באמצעות ניצוץ חשמלי זעיר. כשתיאר פאף בפני רוזר את התכונות המופלאות של המנוע שלו, הבין קבלן הבנייה הוותיק שאלוהים שלח אליו מתנה משמיים. ראשית, הגזים כולם נעו בתוך המנוע במעגל סגור, משמע ללא פליטת חומרים מזהמים לאטמוספירה. שנית, אף שההתמזגות אטומי הגז בתוך תא הבערה משחררת אנרגיה עצומה, המנוע עצמו אינו מתחמם כמעט. על גוף המתכת נמדדה טמפרטורה נעימה למדי של כ-60 מעלות צלזיוס. הלחץ שהפעילו הגזים על דפנות המנוע בזמן שחרור האנרגיה הוא נמוך מאוד, שלא כמו הלחץ שנוצר בזמן פיצוץ עדי הבנזין במנוע רגיל. דבר זה מאפשר לבנות את המנוע מחומרים קלים יחסית, במקום המתכת הקשיחה והכבדה שמשמשת בבניית מנועים. היתרון הרביעי הוא כמובן המשמעותי ביותר. הדלק זול. פאף העריך שאת תערובת הגזים יהיה צורך להחליף רק פעם בחמש שנים. ודלק בשווי 25 סנט עשוי להניע מכונית על פני 100,000 קילומטרים, או 1,000 שעות טיסה של מטוס ממוצע. אם מחלקים את ההוצאה הראשונית של תדלוק המנוע בגז החדשני על פני 5 שנים, ברור לכל שעלותו אפסית כמעט. רוזר נשבע בקסמי המנוע, אף שסוד פעולתו נשגב מבינתו. הוא ראה בעיני רוחו את הרווחים העצומים שישיג כאשר תדחק ההמצאה של פאף את כל המנועים האחרים בשוק, שאף אחד מהם לא יתקרב אפילו לשולי ביצועיו. בתוך 3 ימים הוא החליט לתמוך בפאף. השניים הקימו חברה בשם Envirometrics והחלו לעבוד על שכלול ההמצאה ושיווקה. חלוקת העבודה ביניהם הייתה ברורה למדי. פאף עבד על המנוע עצמו, ורוזר היה אחראי לחלק העסקי. רוזר תכנן לשווק את הרעיון לאחת החברות הגדולות, לוקהיד מרטין, רוקוול או לצבא ארצות הברית. באוקטובר 1968 יצאו פאף ורוזר למדבר בקליפורניה, כשהם מלווים במספר מהנדסים מצבא ארצות הברית שרוזר הזמין כדי שיבחנו את ההמצאה החדשה. פאף תכנן תצוגה מרשימה ביותר, משהו שיגרום לחברות הגדולות להתעניין בתערובת הגזים המיוחדת שלו. הוא בחר את המקום בכפידה, אזור שומם מאדם, מבודד, מרוחק מכל יישוב. המנוע חובר אל תותח שאורכו כמטר וחצי וקוטרו 8 סנטימטרים. התותח עצמו עוגן אל משטח בבטון מזוין וגוש מתכת כבד שימש כפגז. פאף הרחיק את הצופים, הניע את המנוע, ואז התרחק אף הוא מן המקום. המנוע טרטר ושקשק, השמיע את ההמולה הרגילה של מנוע מכונית, ואז... לפתע שמענו פיצוץ אז, סיפר עוזר. הוא התחיל כנעמה עמוקה, כמו צליל בס עמום. משהו גרם לפגז המולטר להיתקע בתוך קנה התותח בזמן הירי. העוצמה האדירה של הפיצוץ ריסקה את התותח כמעט לחלוטין, וחלקו האחורי של התותח נפתח כמועלי כותרת של פרח, כפי שתיאר זאת רוזר. אם פאף ניסה ליצור רושם בקרם קהל צופים, הרי שהצליח ללא ספק. ברור היה שיש צורך בכמות עצומה של אנרגיה כדי לגרום לפיצוץ בעוצמה שכזו, ונראה היה שהאנרגיה מופקת כולה מהמנוע שלו. רוזר, האיש בעל החושים העסקיים, דחף לבצע הדגמה נוספת, רגועה יותר, מול משקיעים פוטנציאליים, כדי שהללו יוכלו לבחון את המנוע בעצמם ולהפיג את חששותיהם. חודש לאחר האירוע במדבר, הציבו פאף ורוזר את המנוע שלהם בחניון מכוניות ריק בלוס אנג'לס. מספר רב של סקרנים התאסף בחניון כדי לחזות בהדגמה. בתוך הקהל היה גם עורך דין אשר ייצג את חברת TRW, אחת מענקיות התחבורה העולמיות. בכיסו של עורך הדין היה חוזה שמן בסכום של למעלה $3 מיליון. רוזר ידע שרק הדגמה מוצלחת במיוחד תגרום לעורך הדין לשלוף את אותו החוזה מכיסו. אך מבלי שהיו ערים לכך, פאף ורוזר היו בצרות צרורות. יתרה מזלם, ובקהל נמצא גם אחד מגדולי הפיזיקאים של המאה ה-10. In this house we obey the laws of thermodynamics.